可是我刚才说一下עוד מעט נגיע אחר כך כשהגיע זמנו של הזקן להיפטר מן העולם למדנו על הזקן שלא נתן למלך של השדים להיכנס לתוך העיגול שהוא היה זה מה שקראנו הוא הכניע אותו הוא נתן לו להיכנס ושהוא ביקש בקיצור יש כאן איזה ויכוח סמוי בין שתי השקפות ואנחנו נראה את זה מעכשיו לאורך כל סיום הסיפור יש השקפה אחת שאומרת זה מופיע על זה יש ביטוי כזה בתנ"ך עזב השם את הארץ או כפי שלמדנו פעמים קודמות רב על כל גויים השם על השמיים כבודו על הארץ זה לא לפי כבודו אז הוא עזב אותה השקפה הפוכה זה השקפה של השגחה פרטית של שכר בעונש שהבורא מתעניין מה שקורה פה בארץ הקטנה הזאת למרות שזה לא לפי כבודו אבל גם השמיים לא לפי כבודו אם זה יהיה לפי כבודו אז לא יתחיל שום דבר לא יהיה ארץ ולא יהיה שמיים ולא יהיה עולם עליון לא יהיה כלום והקדוש ברוך הוא לא חס על כבודו או שאפשר לומר יותר נכון כל הנושא הזה של כן לפי כבודו ולא לפי כבודו זה שם לא רלוונטי כי זה כל כך רחוק והקדוש ברוך הוא משגיח מזה נגזר העניין של התפילה והעניין של הבחירה החופשית התפילה והבחירה החופשית זה שתי קצוות ואנחנו ביהדות אנחנו מחזיקים את שתי הקצוות יחד מצד אחד יש בחירה ואנחנו רוצים אחריות על המעשים שלנו מצד שני אנחנו יכולים להתפלל והתפילה שלנו משנה את המציאות הרבה יותר מאשר שהמעשים שלנו משנים את המציאות זה שהמעשים שלנו משנים את המציאות אנחנו מאמינים שזה בכוח התפילה או לפי המשל של הרמח"ל לא זוכר אם המשל בעצמו כתוב אבל הרעיון כתוב הרמח"ל מסביר את היחס שבין מעשה האדם לתוצאות שלו אז הוא אומר בן אדם שלא מודע לכך שיש שורש למעלה לכל דבר ושורש של שורש עד שבסוף כל דבר מתנהל כפי רצון הבורא בעצמו מי שלא מודע לזה ורוצה לשנות את המציאות אז הוא אומר כמה מילים אני לא זוכר אם הוא אומר את המשל או שהצטער לי בראש המשל כשקראתי את זה אבל ממש זה כמו בן אדם שמסתכל על צל של עץ או צל של עמוד הוא רוצה להזיז את הצל כן? אפשר להזיז או את השמש או את העמוד אבל אי אפשר להזיז את הצל הצל זה כבר תוצאה מה שמתרחש אצלנו בעולם שלנו זה הצללה של מה שקורה בעולם העליון זה רק תוצאה בלבד לשנות שם אפשר רק על ידי תמימות, על ידי תפילה, על ידי יושר מעשים, על ידי יושר לב אפשר לתקן בשורש לצורך הבחירה אז הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שנוסף לזה, נוסף לזה שמתקנים בשורש צריך גם לעשות איזשהו מעשה בעולם שלנו שזה ייראה כאילו שהזזנו את הצל כן? ובעצם אנחנו מזיזים את העץ אבל אנחנו גם נותנים איזו דחיפה לצל שזה ייראה ככה, למה? כי אם באמת ייראה לעיניים שלנו שהתפילות פועלות וההשתדלות לא עושה שום דבר אנחנו נאבד את הבחירה אנחנו נוכל לבחור רק בטוב כי כל הזמן הנוכחות האלוקית תהיה ממש כל הזמן בתודעה שלנו נון סטופ אפילו בחלומו וזה ביטול הבחירה הקדוש ברוך הוא רוצה לתפוס את העניין משתי הצדדים שיהיה בחירה חופשית שתתאפשר בחירה חופשית אבל שבן אדם ידע שבעצם מי שפועל את הכל זה הקדוש ברוך הוא זה עניין מאוד עמוק עכשיו הוויכוח כאן בין החכם וכל בני משפחתו שהוא קורא לו משפחתו, תלמידיו או... לבין המלך של השדים עם כל השדים עם כל העם שלו והוויכוח הוא כל הזמן מסביב לנקודה הזאת החכם הולך בדרך של אמונה ודרך של תפילה כשהוא צריך להינצל מהם אז הוא מתפלל קצת כתוב הלך והתפלל קצת והתחילו להיות רעמים והרעמים הרגו אותו ולעומת זאת הם עושים כל מיני מעשים, הם לא מתפללים ולא לא שייך גם להתפלל על דברים כאלה. כל העניין שלהם זה לעשות להתענוג, זאת אומרת לשבת ולגחף, לצחוק מכולם. ומי מה אני צריך להיות, זאת אומרת מה חסר לנו כדי שנתחיל לצחוק מכולם? איזה תכונת יסוד עומדת בבסיס של אחד שיושב וצוחק מכולם? מה בעצם? מה מנחה אותו? מה גורם לו לצחוק על כולם? לגחך, לא סתם לצחוק. הוא יותר מהם, הוא גדול מהם, הוא מסתכל עליהם כאילו שהם קטנים והוא גדול, הוא צוחק על הטיפשות שלהם, נכון? יש לו עוצמה ולהם אין כוח והם ככה, הוא מאיים עליהם והם פוחדים, אז הוא צוחק. זה מראה השורש של הכל זה ישות וגאווה ונפרדות מהקדוש ברוך הוא. יצור, לא משנה גשמי רוחני, שד אפילו, אם הוא יש לו דרך ארץ מפני הבורא, אז הוא גם לא יקלקל את העולם. זה הולך ביחד. וכאן זה ממהות כזאת שכל התענוג, אפילו לא כתוב יצר הרס, כתוב להתענות. כל הצחוק זה לקלקל ולהרוס. זה בדיוק, זה הפוך לגמרי. זה אי קשר עם הבורא. אין קשר עם הבורא. עכשיו, אם בכל אופן רוצים להזיז עניינים ורוצים לתקן דברים, אז מה שנשאר זה כוחי ועוצם ידי. עכשיו, ברגע שיש תפילה, אז ראינו שהשדים נהרגים. מה המשמעות של זה? אפשר להגיד, הוא הלך והתפלל, שיהרגו השדים, אז הם נהרגו. אבל האמת שיש כאן מסר יותר עמוק. התפילה עצמה הורגת אותם, כי הרי כל הסיפור כאן של השדים זה סיפור של השקפת עולם. ברגע שבני אדם מתחילים להתפלל, אז ממילא יש השדים נעלמים. יאללה, כל המושג של השדים זה אל תתפלל, תסתדר לבד, או תבכה לבד, או תלך לפסיכולוג, או תיקח רפואות, או תעשה משהו. אל תתפלל, זה כמו שאומרים הפונדמנט, היסוד, היסוד של של התרבות הנורמלית. אם אתה מתפלל אז אתה דתי קיצוני, או שאתה הוזה הזיות, או כל מיני דברים כאלה. זה הבסיס. וברגע שמתפללים, מחלישים את הכוח שלהם, כבר נחלש על ידי עצם התפילה, על ידי זה שיש בעלי בחירה בעולם שמראים שלא השתכנעו מההשקפה הזאת. ההשקפה הזאת נחלשת. עכשיו, מה הם בסוף עושים? הם כל הזמן נלחמים, השדים כאן עובדים גם כמו אויב וגם כמו מיסיון, זה מעניין. הם עובדים בכל מיני, עם כל המניפולציות. הם נותנים לחכם הזה שם, שכתוב פה כל השמות של כל המשפחות של כל השדים, והם אומרים לו, בבקשה, אנחנו עומדים לרשותך, אם תצטרך משהו, הנה פה יש את המכשיר, פה לוחצים על הכפתור, וכל העולם עומד לרשותך. זה מין פיתוי כזה, הסתדר לבד. ומה עושה החכם? אחר כך, כשהגיע זמנו של הזקן להיפטר מן העולם, קרא לבניו וציווה להם ואמר להם, אני מניח לכם זה הספר, אני משאיר לכם. הוא לא אמר, הוא לא שרף את זה, הוא השאיר את זה, גם לצורך הבחירה. זה בדיוק כמו שכל ההשתדלויות שיש לנו בעולם, בעולם הפיזי. והלא אתם רואים שיש לי כוח להשתמש עם הספר הזה בקדושה. עכשיו אנחנו נבין גם מה המשמעות של להשתמש עם הספר בקדושה. זה כמו לעשות השתדלות בקדושה. מה ההבדל בעשיית השתדלות של אדם לפרנסה ולבריאות? או אפילו הרמב"ם כותב באיזה מקום שגם ללכת לאכול זה עשיית השתדלות. אם אסור לעשות השתדלות, היו כאלה שאמרו שלא צריך לעשות שום השתדלות, אז אמרו בסדר, אל תלכו לאכול, זה גם השתדלות. והרמב"ם כותב במכתב, הוא מראה שרצון השם זה שכן יעשו השתדלות, אבל שאת ההשתדלות יעשו בקדושה. מה המשמעות שיעשו את ההשתדלות בקדושה? יש רעיון, השורש של הרעיון הזה הוא בחובת הלבבות, אבל שם בשער הביטחון, זה לא כתוב שם כל כך מפורש. בנקודת מהר"ן זה כתוב ממש במפורש, הוא אומר שזה שבן אדם עושה השתדלות, זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג, זאת אומרת בלי השתדלות לא יהיה לו, לא יהיה לו, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ככה שהוא חייב לעשות השתדלות. אבל למה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כך, בצורה כזאת שחייבים לעשות השתדלות? כדי להעמיד את האדם בניסיון, שלמרות שרואה בעיניים עולם כזה שבלי השתדלות לא זז שום דבר, אף על פי כן שיאמין שהשפע לא בא לו בעקבות ההשתדלות, אלא שהשפע בא מלמעלה. עכשיו, אם היה עולם כזה שאפשר גם לקבל שפע ללא השתדלות, אז הניסיון לא היה כל כך קשה. ככה זה ממש ניסיון, זה יפך השכל. וכמו להגיד ששתיים עוד שתיים זה חמש, זה קשה. אני רואה שאם אני לא משתדל, אם אני לא, אז אין לי כלום. העולם מתנהג בדרך הטבע. מתי רואים ניסים? הייתי רחוקות. זה עצם העובדה שזה, כשאני קורא לזה נס, סימן שזה לא חוזר על עצמו כל הזמן. אחרת הייתי מתרגל, הייתי חושב שזה הטבע. ואף על פי כן אני מאמין, כמו שהרמב"ן כותב, שכל הטבע זה ניסים סדרתיים. הרמב"ן כותב שמה שהשמש זורחת בבוקר זה נס, כמו קריאת ים סוף. אין הבדל. כל ההבדל הוא שקריאת ים סוף קרה פעם אחת, ושהשמש זורחת במזרח זה קורה כל יום, אבל זה אותו נס. האמת, מצד ההיגיון הוא צודק, אבל מצד ההשפעה שיש לבן אדם, מצד ההשפעה שיש לתופעה, לאדם, יש הבדל גדול בין דבר שקורה פעם פעם לדבר שקורה יום יום. עכשיו, הבן אדם, בדברים שקורים יום יום, הוא חלק מהמערכת. זאת אומרת, חלק מהניסים שיש זה שבן אדם יכול ללכת לעבוד ולהביח כסף. זה בדיוק כמו שזה נס שהשמש דורחת בבוקר, אז זה נס שאני יכול לקום וללכת. אז זה לא נס. סיפרתי פעם, היה מספרים שהיה פעם איזה חסיד עבר ברחוב וראה התקהלות. הוא ניגש, אז הוא רואה חמלי לצלן, שוכב בן אדם, וכולם מסביבו, וכולם מתפעלים, אומרים לפני רגע הוא הלך, ועכשיו אין בו רוח חיים. אז הוא הלך משם, החסיד הזה הלך משם, ואמר, ריבונו של עולם, על מה האנשים האלה מתפלים? כשהבן אדם היה חי, הם לא התפלו אף פעם, איך הוא יכול ללכת? ברגע שכך וכך קילו בשר והעצמות שוכבים ברחוב ולא יכולים לזוז, זה הדבר הטבעי ביותר, מזה כולם מתפלים. אבל זה שהוא כל הזמן הלך ודיבר וחשב ועשה, אף אחד לא מתפעל. זאת אומרת, חלק מהזה, יש נס אחד גלובלי, שזה כל הנהגת העולם. וחלק מהנס הזה זה אנחנו. אנחנו בעלי החיים, הצמחים, הדומם, והכל נס אחד גדול. והנס הוא שאנחנו יכולים להשתדל, ואנחנו יכולים להשתלב בתוך המערכת. והקדוש ברוך הוא רוצה דווקא שנשתדל לצורך הבחירה. ופה הוא מעמיד אותנו בניסיון. אם אנחנו נהיה ראש קטן, מה שנקרא, קטנוניים, אנחנו נסתכל רק על הפינה הזאת שבו אנחנו רואים את ההשתדלות שלנו. אני הלכתי, עבדתי, קיבלתי כסף, מי ידמה לי ומי ישבלי? רגע, מי זרים לך את הדם כשהלכת? מי נתן לך חמצן? למה אתה לא פחד שהחמצן שלך ייגמר בכלל? כל הזמן נושמים אותו. איך ראית? אתה יודע איזה מנגנון מסובך זה? איך חשבת? איך רכשת את המיומנות שלך לעבוד? איך הצלחת? ההצלחה היא לא ביד האדם. אז אם בן אדם היה משיב לליבו את הדברים האלה, אז היה מבין שהכל ביד השם, וההשתדלות היא רק לצורך בעלי מוחים בקטנות להעמיד אותם בניסיון, שהם יחשבו שהם עושים את ה... יש סיפור, למשל של רבי נחמן, שהוא סיפר שפעם בן אדם הלך ביער והיה נורא רעב, הוא ראה מרחוק בתים, אז הלך לכיוון הבתים, הוא ראה חצר עם כמה בתים, והוא דפק בדלת וביקש אוכל. אז אמרו לו שפה מקבלים אוכל רק בשביל עבודה. אישי אבורוסיה מכיר את זה, שפה. רק מי שעובד מקבל אוכל. אז בסדר, הוא אמר, הוא מסכים לעבוד, הראו לו חבילה של עצים, והיה צריך לחתוך אותם לשבבים דקים בשביל להכניס לתנור. ואחרי זה הוא דופק בדלת עוד פעם, הוא מראה שהוא גמר את העבודה, הוא רוצה אוכל. אז אומרים לו, פה בדלת ממול יש אוכל. נכנס, דופק בדלת ממול, נותנים לו אוכל. הוא מנגב את הזיעה ככה, הוא עבד קשה. אז שואלים אותו שם, מה אתה כל כך מזיע? אז הוא אומר, מה, אני רק הרגע גמרתי לאכול. הם מתחילים לצחוק עליו, אומרים לו, מה, עוד פעם נעשה את התרגיל. אנחנו לא שותפים בכלל. פה מקבלים אוכל בלי לעבוד. שם עובדים בחינם. אתה עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם. אז השאלה, אז אם כן, למה עבדתי? הוא כן, איזה חטאת הפס. האמת שזה כתוב בתורה, בסיפור של אדם הראשון, של בזעת הפך תאכל לחם. אז באמת, רבי צדוק מסביר שבאמת, אם העולם היה נשאר בדרגה שלפני החטא לא היה צריך השתדלות. הוא מסביר את זה בגשמיות, לא על פי נס, על פי טבע. הוא אומר שבעולם היה, הכל היה גדל וצמח, וצמח בצורה כזאת שלא היה צריך לעבוד, ואפילו לא היה צריך לטרוח להכין את האוכל, כי הכל היה מוכן. הוא אומר שהמקום שמוזכר בתורה פעם ראשונה לחם, שצריך על כל פנים לקצור ולטחון וללוש ולאפות, זה מוזכר אחרי החטא. לפני החטא לא מוזכר לחם, מוזכר מה שגודל בגן, לא כתוב לחם, המילה לחם לא כתוב, מה שגודל בגן הוא מוכן, אפשר לאכול אותו ככה. ומה הבן אדם היה עושה? היה יושב מתבונן בגדולת השם. אחרי שהוא חטא, אז הוא חייב ללכת לעבוד, כי הוא ירד בדרגה. אם ישאר לו את כל הזמן הפנוי, אז יהיה כמו היום. היום יש חברת הפנאי המבוזבז, איך שקוראים לזה, אנשים מורגים אחד את השני, כי אין להם מה לעשות עם עצמו. או שמורגים את עצמם עם כל מיני תאוות, עם כל מיני עניינים. על כל פנים, העניין הזה של לעשות השתדלות צריך, כי כך גזרה חוכמתו התברך, כנראה חטאנו, חטאנו בעת הדעת, והעולם ירד בדרגה כזאת שחייבים לעשות בו השתדלות. אבל ההשתדלות צריכה להיות בקדושה, המשמעות של הקדושה היא האמונה האמיתית שלא מההשתדלות, התוצאות לא מגיעות מההשתדלות. כן? עובדים בחינם ואוכלים בחינם, אבל לעבוד צריך כי חטאנו. זה לא אומר שלא צריך לשמוח עם העבודה, אבל בכל עושה, לא השתדלות מביאה פרנסה, ובתנ"ך יש פסוק מפורש בכלל על השתדלות והצלחה, לא לחכמים לחם ולא לכלים המרות. יש שם עוד איזה דוגמה, לא זוכר, מי זוכר, מה הדוגמה השלישית?
לא לגיבורים
המלחמה, כך כתוב, לא הייתי בטוח. אז על כל פנים, זה לא הולך ככה. אז אני יכול להשתמש עם הספר הזה בקדושה, ואף על פי כן איני משתמש בו. אני עושה השתדלויות בעניינים גשמיים, אבל לא ההשתדלות שלי ללכת להשתמש עם אלה, עם אותם שעידים שכל העניין שלהם זה להראות שאין קשר לקדוש ברוך הוא והכל מסתדר לבד, זה אני לא רוצה. מספרים על הבעל שם טוב, זה גם אחד מהשורשים של הסיפור, זה האמרה הזאת שהוא אמר, התלמידים אמרו עליו, שאיפשהו הלך, הלך איתו מחנה אחד של מלאכים ומחנה אחד של שעידים, והוא אף פעם לא השתמש בהם. עם המלאכים הוא לא השתמש כי הם קדושים, עם השעידים הוא לא השתמש כי הם שקרנים. אז ככה שקוראים את האמרה הזאת, אפשר לחשוב, הם שקרנים, משלח אותם לעשות משהו אחד, הם יעשו משהו אחר, אבל לא זה. הם שקרנים בהשקפה, במהות הם שקרנים. לא כתוב שהם משקרים, כתוב שהם שקרנים. יש הבדל גדול בין משקר לשקרן. זאת אומרת, כל העניין של להשתמש בהם, זאת אומרת להשתמש במשהו שזה כבר על הגבול של להשתמש לא בקדושה. אז אני לא רוצה, אפילו שאני יודע להשתמש בקדושה, אני לא רוצה. רק יש לי אמונה בהשם ידבר, גם אתם אל תשתמשו בו. אפילו אם יימצא אחד מכם שיוכל להשתמש בו בקדושה, אף על פי כן אל תשתמש בו. רק יהיה לו אמונה בהשם ידבר, ונפטר החכם. והלך הספר בירושה, הוא בא לבן בנו, מדלג דור אחד בגלל... זאת אומרת שזה נשמר, אפילו שזה כבר השתנה פעם ופעמיים, על כל פנים שמרו בכל הצבא של הסבא. והיה לו כוח להשתמש בו בקדושה, רק שהיה לו אמונה בהשם ידבר, ולא היה משתמש בו כאשר סיבה הזכה. והמדברים שיש ביניהם, המדברים שיש בין השעידים, היו מפתים את נכד הזקן עליו. כאשר יש לך בנות גדולות ואין לך לפרנסם ולעשייה, על כן השתמש בזה הספר. והוא לא היה יודע שהם מפתים אותו, וסבר שליבו מייעצו לזה, ונסע להביא זקנו על קברו ושאל אותו. זה דבר מדהים, הקטע הזה, הוא מדבר איתו, נסע לקבר ומדבר איתו ומקבל תשובה. באשר שהנחת צוואה שלא להשתמש עם הספר, רק שיהיה לנו אמונה בהשם יתברך, ואתה הלב מפטר אותי להשתמש בו. ענה אותו הזקן הנכתר הנעל, אף על פי שיש לך כוח להשתמש בו בקדושה, מותר שיהיה לך אמונה בהשם יתברך, ואל תשתמש בו, והשם יתברך יעזור לך ועשה כן. אם אנחנו היום מחברים את הסיפור, מה היינו כותבים? מה הוא ענה לו? מה היינו כותבים? מה הוא ענה לו? מה הוא היה ענה לו? מה? הוא אומר, הוא בא אליו ומספר לו, הלב מפטר אותי להשתמש בו. מה הוא היה אומר לו? זה לא הלב, זה השידים. הוא לא אומר לו. הוא יודע ושתה. כי זה חלק מהבחירה של אחרי החטא. לפני חטא של אדם הראשון, הנחש פיתה אותו. עכשיו אין נחש. עכשיו יש יצר שהוא הנציג של הנחש, הוא בעצם הנחש, אבל הוא יושב בלב ובפנים, ואין לנו את הפריבילגיה הזאת שאנחנו מזהים אותו כדבר זר, כדבר חיצוני. זה הפסדנו. הוא יושב בפנים ואנחנו חושבים שזה הלב שלנו. ואסור לגלות לנו שזה לא זה, זאת אומרת, מותר לגלות, הנה עכשיו אנחנו מדברים על זה. אבל לתת את התחושה שבן אדם יקבל את הכוח להפריד, לזהות חווייתית לגמרי, ספונטנית, בלי הרבה התבוננות, כל מחשבה שבאה מהצד הרע, שהוא מיד ידלך לנורה אדומה וידע שזה לא בא מהצד הטוב, זה עוד פעם ביטול הבחירה. כל החוכמה של הבחירה זה שהצד הרע הוא שקרן, הוא מתלבש בכל מיני התלבשויות. איך שרבי נחמן כותב בליקוטי מהר"ן, שהיצר הרע מתלבש במצוות, הוא מסית את האדם לקיים מצוות. כל הבעיה במצוות האלה שאין יצר הרע שמסית להתעצל, הסימן שזה לא יהיה מצוות. אם זה היה מצוות מצד הקדושה, אז איפה היצר הרע נאבק אותו? זאת אומרת, יצר הרע מסית אותו, יש הרבה מצוות שבאות מהתוצרת של היצר הרע. כל אחד יודע. ויהי היום, עכשיו אנחנו באים לכל הנושא של מחלה ושל בריאות, יש הרבה מה לדבר כאן. והיה המלך, המלך עכשיו הוא מדבר על מלך בשר ודם. השדים לא חולים כי הם אף פעם לא בריאים, אז הם אף פעם לא חולים. הם עצמה מחלה. כן, אבל המלך, המלך הבשר ודם, שהיה מלך באותה מדינה של החכם, הוא היה חולה. היה המלך עולה באותה מדינה שיושב בה נכד של הזקן עליו, ועסק בדוקטורים, ולא היו יכולים לעשות רפואה מחמת גודל החמימות שהיה שם באותה המדינה, לא היו מועילים הרפואות. ואנחנו נראה בהמשך שזה לא הכוונה דווקא לחום לטמפרטורה גבוהה, אלא לקרינה חזקה של השמש. בגלל שאחר כך, נראה את ההמשך, וגזר המלך, המלך האנושי, שישראל התפללו בעדו. אמר המלך שלנו, באשר שזה הנכד הנעל, יש לו כוח להשתמש עם הספר בקדושה, ואינו משתמש בו, על כן נעשה לטובתו, וציווה עליי להיות שם ענן. זה מספר השד לחבר שלו, הברוכים בדרך, מי שזוכר את מה שהיה שבוע שעבר, אחד מספר לשני את ההיסטוריה שלו. אז אני הפכתי להיות ענן, כדי שיהיה למלך רפואה מהרפואות שלקח כבר או מרפואות שיקח עוד, והנכד הנעל, הנכד של הצדיק, לא ידע כלל מזה. ומחמת זה אני הייתי בכאן ענן, כל זה היה מספר הענן לשליח. וזה הבן הנעל, היינו זה שלא היה לו כוח ברגליו בתחילה, זוכים את החיגר, היה הולך אחריהם ושומע. טוב, עד כאן. עכשיו פה מה זה העניין הזה? הוא נעשה ענן, כשיש עננים לא תמיד פחות חם, אבל השמש פחות יותר, יש קרינה פחותה של השמש. מה זה השמש הזו? ולמה מאיך שיש קרינה של השמש אי אפשר לקחת רפואות? ולמה דווקא היהודים צריכים להתפלל? רואים את זה בעוד מקומות, תמיד היהודים מנסים להזזז. הם אשמים בכל הצרות שבעולם, אז אם יש משהו צריכים להתפלל. אבל מה בכל אופן? יש פסוק בתהילים, לא, כל לפני תהילים יש את ספר שופטים. ספר שופטים, אחד מהשופטים של ישראל היה נקרא בשם שמשון, וחז"ל אמרו שהשם של שמשון מרומז בתהילים בפסוק כי שמש ומגן השם אלוקים. אומרת, למעשה זה שבתקרא שמו שמשון, זה כמו שקוראים לילד, נגיד, אלחי או אליהו, כן, שמות כאלה. מה זה אליהו? האל שלי זה יוד גלרקי, זה המשמעות, זאת אומרת, על שמו של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם רצו לקרוא לו מין שם כזה, אז בחרו לו את השם שמשון, זה על שמו של, שמשון נקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כי שמש ומגן השם אלוקים. זאת אומרת, הגמרא מסבירה את הפסוק, כי שמש ומגן הוויה אלוקים. שם הוויה זה כמו השמש, שם אלוקים זה כמו המגן. הפשט של הפסוק הוא לא כך, הפשט של הפסוק הוא שהשם אלוקים הוא גם נותן אור וגם נותן הגנה, הוא גם שמש וגם מגן. אבל לפי הגמרא, שהגמרא אומרת ששמשון זה שמו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המילה שמש זה משל על הקדוש ברוך הוא, המילה מגן זה משל על שם אלוקים. מה ההבדל בין השמש למגן? מה זה המגן בכלל? איזה מגן יש? חזר אומרים שיש לשמש מגן, זה שהבריאות יוכלו לסבול. אם אנחנו יודעים שיש כמה וכמה מגינים על אור השמש, קרני השמש, אוי ואבוי, במקום שהמגן הזה נסדק, אז אנשים יכולים לאבד את הראייה, יכולים לחלות בכל המחלות שבעולם. וכל הזמן מזהירים אותנו שלא נעשה שטויות, ששכבת האוזון לא תתפרק וכל כך יוצא בזה, דבר ידוע. ויש גם מעטפת של גזי מסביב לשמש, שרואים אותה רק מתי שיש ליקוי חמה מלא, בקווי רוחב של ארץ ישראל אף פעם אין ליקוי חמה מלא. אבל באירופה, קצת יותר צפונה, שרואים ליקוי חמה מלא, אפשר לראות כמו צעיף לבן כזה מסביב. יש כמה וכמה מגינים על השמש. מה המטרה של כל המגינים האלה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כולם בחוכמה עשית. אז בדיוק כמו המרחק בין כדור הארץ לשמש, זה בדיוק מדויק ככה שלא לך מדי ולא יקר מדי. אותו דבר כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי, בראתי זה גמטריה תרי"ג, הקדוש ברוך הוא עשה את הארץ בשביל האדם ואת האדם בשביל בראתי, בשביל לקיים את התרי"ג מצוות. אם לא יהיה הגנה על השמש, הוא לא יכול לקיים את התרי"ג מצוות, זה לפי פשוטו, לא יכול להתקיים. מה אני אשאל מזה? אני אשאל מזה שם הוויה ושם אלוקים. יש את זה בעריכות, אם תסתכלו בתניא ושאר האיכות והאמונה, פרק ד', אם אני זוכר נכון, פרק ד', יש שם בעריכות, הוא מביא את הפסוק, הוא מביא את כל המשל. העולם נברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל אחר כך כתוב ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה השם העולם התקיים שיתף עם מידת הרחמים. לא, למה לא עלה לכתחילה שהעולם יברא במידת הרחמים? ולמה אחרי שכבר צריך לשתף את מידת הרחמים אז רק משתפים אותה ולא מחליפים לגמרי שיהיה רק מידת הרחמים? בגלל שאם העולם יברא רק במידת הרחמים, העולם לא יוכל להתקיים. הפוך, מידת הרחמים זה גילוי אור אינסוף. מי יכול לעמוד בגילוי אור אינסוף? אף אחד לא יכול לעמוד בזה. מידת הדין זה הסתר של האור אינסוף לגמרי, הסתרה גמורה. כשיש הסתרה גמורה אפשר להתקיים, אבל ראה השם העולם מתקיים, זאת אומרת העולם לא מתקיים באמת, זה דבר שאין לו קיום כי הוא שקר, שקר אין לו רגליים. זה לא העולם שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז לכן, בתחילה נברא העולם במידת הדין, זאת אומרת, קודם כל האור מסתלק. כי כל זמן שנשאר אפילו קצת אור, אז השקר לא יכול להתבסס. השקר צריך להתבסס כשהאמת נעלמת. אחר כך מספרים את האמת, אז היא יוצרת ספק. כן? כשמשתפים את הרחמים, הרחמים זה מידת אמת, תיתן אמת ליעקב, מידת יעקב זה מידת הרחמים, מידת התפארת, היא נקראת מידת אמת. משתפים את האמת בתוך עולם שהתפיסה המוקדמת שלו היא תפיסה של שקר. לא צריך ללכת רחוק, בחיים הפרטיים שלנו, איך שאנחנו, כשאנחנו פותחים את העיניים, כשנולדנו, מה אנחנו דבר ראשון, מה אנחנו עושים? אנחנו יונקים. אנחנו ישנים ויונקים ועושים צרכים, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אחר כך לאט לאט מתפתחים יותר, אבל איך שלא יהיה, מה שמתאזרח בתודעה שלנו הכי חזק זה הגשמיות. אחר כך גדלים יותר, אז ילד שגדל בבית יהודי, אפשר להתחיל לספר לו, יש אלוקים, יש אברהם אבינו, יש מתן תורה, אפשר להתחיל לפתוח אותו, אבל מה האזרח אצלו, מה האזרח הוותיק אצלו בתודעה שלו? שיש אוכל, שיש ממתקים, שיש משחקים, זה הדבר הכי חזק אצלו. אם היה להפך, תראו לעצמכם שילד היה נולד, אז דבר ראשון היו מהירים בו כל התובנות של כתבי הארי הקדוש. ואחר כך, כשהיה גודל, פתאום היו מביאים לו צעצועים למשחקים, היה רוצה להסתכל עליהם, בחיים לו. ואז היה גודל עוד מלאך, מלאך עם גוף, אני לא מצריך כאלה, יש מספיק כאלה בלי גוף, לא צריך עוד וריאציה עם גוף. זה לא עוזר שום דבר. כשזה הקדוש ברוך הוא קודם מנהיג את העולם במידת הדין, זאת אומרת, קודם כל הוא נותן לילד את ההסתרה, את מידת ההסתר, האור האלוקי לא מתגלה. מה שרואים, רואים רק הסתרה. הוא רואה רק את הגשמיות וכל כך יוצא בזה. אחר כך לאט לאט הוא נפתח אל הרוחניות. זה העניין של מתחילה לעולם המחשבה. ולכן אנחנו אומרים כך, השמש מאיר. השמש מאירה, אבל היא מאירה דרך מגן. אם היא תאיר לא דרך מגן, אנחנו לא נוכל לקבל את האור שלה. אנחנו ננזק ממנו. היא מאירה דרך מגן, אבל צריך לדעת מאיפה אנחנו מקבלים את האור. אנחנו מקבלים את האור מהשמש. לא ממשהו אחר. אנחנו מקבלים את האור מהשמש, רק זה מסונן דרך כל מיני שכבות כאלה וכאלה. אחרי שזה כבר מסונן, שאנחנו מקבלים את האור האלוקי דרך מידת הדין, אז שייך כל הטבע של העולם, שייך לדבר על בן אדם שהוא חולה ושמוצאים סיבה גשמית למחלה שלו. בעצם סיבה אמיתית למחלה זה בגלל שהוא רחוק מהשורש. זו הסיבה האמיתית. אבל איך שהעולם, בצורה שהעולם מתפקד עכשיו, אבל בצורה שהעולם מתפקד עכשיו, שהכל מתלבש בדרך הטבע, אז חייב להיות סיבה גם בדרך הטבע. ומי שבן אדם שטחי, אז הוא נעצר בדרכי הטבע, הוא לא חושב הלאה. הוא מתעסק עם המגן. זו דוגמה כמו העננים. כן? זו גם צורה של הגנה, לא רשם. מה יהיה כשהשמש מתגלה כפי שהיא? איך כתוב פה? לא היו מועילים הרפואות. פתאום רואים שכל הנושא של רפואות זה לא רלוונטי. ואז מה הוא עושה? הוא גוזר על היהודים שהתפללו. כי זה הדבר הרלוונטי, מתי שמאיר אור השמש. מה עושים השדים בסיפור? מה הם עושים? מביאים את הענן. עכשיו, כשמביאים את הענן, אז יעזרו הרפואות. המציאות שלהם עצמם זה הענן. זה ברור. יש כאן בכל הזמן המלחמה מסביב לאותה נקודה. בכל מקום שהם דוחפים ידיים, הדבר הראשון שהם לא יכולים לסבול זה שהם מתפללים. הם נתנו לזקן את הספר עם כל השמות שלהם, הם התנדבו לשרת אותו, כי הם ראו כמה גדול הכוח שלו בתפילה. הם לא רצו שזה יהיה. אחר כך פה הם מתנדבים פתאום לעשות טוב לבני אדם, פתאום שהמלך יהיה בריא. בסיפור הקודם הם עברו להזיק למלך, שהוא רצה לבנות בניינים על האי ההוא. עכשיו פתאום הם נעשים טובים, למה? המלך הוא רוצה לבנות בניינים, לא רוצה לתת לו לקיים את התפקיד שלו. המלך הזה רוצה להתפלל, אז הם לא רוצים לתת לו להתפלל. אז הם מסדרים לו את העניינים בלי תפילה. זהו. והבן הזה שלא היה לו כוח ברגליו, הוא היה הולך אחריהם ושומע. והביא אותו למלך. עכשיו הביאו את הבחור הזה שנהיה ענן, את אותו שף. הוא חזר עכשיו כבר לא ענן, עכשיו הביאו אותו למלך שלהם. וציווה המלך שיקחו הכוח ויחזירו למלך הנעל. יש לנו כאן איזה ארבעה מלכים, לפחות שלושה. יש לנו את המלך שהיה חולה, הוא מלך אנושי. יש לנו את המלך שבנה בניינים על האי, על האי בתוך הים, שהוא גם מלך אנושי. ויש את המלך של השדים שהוא נמצא פה במקום מאחורי השני הלפרים, במקום של המקום של הפיגר, והוא מלווה את כל העניינים, הוא כאילו המלך הראשי של כל החברה האלה. והוא אומר מה לעשות, והם לקחו, השדים לקחו והזיקו את המלך שבנה בניינים על האי, והם לקחו את הכוח ונתנו אותו לאחד מהם, לאחד מהם, הם לקחו לו את הכוח, ובגלל זה שהם הזיקו לו ולקחו לו את הכוח, אז הוא תפס את אחד מהשדים על ידי המחשבים שלו ועינה אותם. עכשיו המלך ציווה שיקחו ויחזירו לו את הכוח. למי הם נתנו את הכוח? לאותו אחד שנהיה ענן. עכשיו לוקחים ממנו את הכוח, המלך ציווה שיקחו הכוח מאותו אחד שנהיה ענן, יקחו ממנו את הכוח, יחזירו לה המלך ענן, ויחזירו לו הכוח, ואז השד הוא שיש שם בשבי חזר, ואז חזר הבן של השדים ענן, כנזכר בן. הוא בא מיוצר מאוד בלא כוח, כי ינו אותו מאוד שם. רבי נחמן מספר פרטי פרטים מה שנעשה שם, אבל מה שרואים שם, יש שם ככה, יש שם מלחמה עם בני אדם ומלחמה בין השדים. המלחמה עם בני אדם זה מלחמה על זה שלא לתת להתקלל, והמלחמה בין השדים זה מלחמה על אנרגיה, מלחמה על כוח. מי ישלוט בכוח? וחרה לו מאוד על המחשף שעינה אותו כל כך, וציווה לבניו ומשפחתו שיהיו עובדים תמיד על המחשף עליו. זהו, משום צוואה. זה אנטיתזה של הצוואה הקודמת, קראנו קודם גם על צוואה. שהחכם, לפני שהוא נפטר, הוא משאיר צוואה לילדים שלו, שהנה יש לכם כוח ואתם יכולים רק להשתמשו בכוח, אלא תהיו באמונה בהשם יתברך. עכשיו כאן יש לנו צוואה של אחד מהם שהוא במצוקה. מה הוא מצווה? תמכמו, תערבו. טוב, יש ביניהם מדברים, זה מה שנקרא פירוד לרשעים, נהל להם ונהל העולם. והלכו, הלכו והגידו למחשף שישמור עצמו, כי הם עורבים עליו. ועשה מחשף תחבולות, וקרה עוד מחשפים שיודעים משפחות כדי לשמור מהם. וחרה מאוד להבן עליו ולמשפחתו על המדברים על שגילו סודו למחשף. יש את זה בעולם האנושי בדיוק את אותם דברים, זה ברור. פעם נזדמן שהלכו יחד עם משפחה של הבן הנעל ומדברים על המשמר אצל המלך, והלכו בני המשפחה הנעל ועשו עלילה על המדברים, והרג המלך את המדברים, וחרה למדברים הנשארים, והלכו ועשו מרידה בין כל המלכים, בין כל המלכים של השדים. והיה בין השדים רב וחולשות ודבר וחרב ודבר, ונעשו מלחמות בין כל המלכים, ועל ידי זה נעשה רעידת הארץ, ונפלה הארץ כולה, ונשקע האילן כולו, ולא נשאר מהם כלל, ונעשו כלא היו אמן. עכשיו כאן צריך להבין, אז עוד לא התחלנו לפרש את תחילת הסיפור. תחילת הסיפור, איך מתחיל הסיפור? שהיה חכם, בלי קשר לכל החכמים של עכשיו, היה חכם שלפני מותו הוא ציווה לבנים שלו להשקות אילנות. גם שיהיה לכם פרנסות אחרות, אבל בזה תתעסקו להשקות אילנות. אחר כך אנחנו פוגשים עוד פעם את האילן, כשהשמש והירח מדברים ביחד, אז השמש מספרת לירח שיש אילן, שכל חלק באילן מסוגל למשהו אחר, מאוד מאוד מסוגל, ואם היו משקים אותו, אז היה מסוגל עוד יותר, ואני לא זה בלבד שאני לא משקע אותו, אלא שאני מזריחה עליו, אני מייבשת אותו. ואז הירח מתעוננת על הרגליים שלה, והירח, יש השדים ינקים הרגליים של הירח, זה בעצם החיגר הוא הופעה של הירח. הוא לא יכול ללכת, והירח יש לה בעיה ברגליים. כנראה השמש והאילן שהשמש מזריחה עליו זה גם איזה אותה בחינה. החכם, החכם הראשון והחכם האחרון. מה זה כל העניין הזה? בשביל להבין את כל זה צריך להבין את המשמעות של אילן בכלל. מה זה המשל של עץ? אנחנו יודעים שהרי הקדוש נתן משל לעולמות ולספירות בתור משל של אילן, ולנשמות משל של אילן. בדרך כלל מסבירים בגלל שההתפצלות, יש מרכזיות, לכן אני מתפצל, יש תמשלות כזאת. אבל אנחנו רואים שכאן אנחנו רואים אחרת, כתוב שם שכל הלב וכל זה יש לו, יש לו סגולה מיוחדת. מה עושה עץ? מה עושה עץ מה שצמח אחר לא יכול לעשות? מי שקצת מתמצא בעניינים, תראו לעצמכם דבר כזה, מקום שיש, מקום שומן. גלגל גרעין של עץ, והשם עוזר לגרעין הזה ויש לו תנאים שיכול לנבוט. ומגיע לו קצת מים איכשהו, והוא שורד את תקופת הינקות שלו, ואחר כך הוא מתחיל לגדול. הוא מתחיל לגדול, הוא שולח שורשים עמוקים לאדמה, והוא נותן הרבה צל מסביב, ויוצאים ממנו פירות. כל פרי, גם עץ רק יש לו פירות, יש לו פירות שהם לא רואים לאכילה. אבל אחר כך הוא זורק את הזרעים שלו, ואז צומחים עצים חדשים. עכשיו יש כבר יותר רטיבות באדמה כשיש עץ, כי העץ יש מה שנקרא בפיזיקה חוק הנימיות. אני יודע, חוק הנימיות. אני שם גזעת צמר בתוך מים, המים מטפסים. זה חוק, זה נס. אבל זה חוק. ועם חוק הנימיות הוא מושך מים מהמעמקים לשכבה העליונה של האדמה, ואז הזרעים שנופלים עכשיו יש להם כבר צל ויש להם יותר רטיבות באדמה, והצל שומר על הרטיבות של הגשמים, ואז יכול להגיע אילן נוסף יותר בקלות וכולו וכולו וכולו, עד שבסוף אחרי כמה שנים, 20-30 שנה, אם אף אחד לא מתערב, אז יש שם, אם לא באים עיזים ולא באים טרקטורים, אז יש שם יער שלם. יכול להיות שהעץ הראשון, כשהוא כבר רואה את היער, אז הוא כבר קורא לבניו, הוא כבר זקן, הוא כבר קורא לבניו לפני מותו, עם צווי עליהם, תשקו אילנות, אני יודע מה, הוא כבר... אבל הוא מסר את נפשו בשביל משהו שאין לו מזה מה לעצמו כלום, אבל הוא פשוט, הוא לקח מדבר שממה, איך כתוב שם? בסוף מזמור ק"ז, שאומרים ביום שישי לפני מנחה, וארץ יהיה למוצאי מים, יעשה מדבר לאגם מים וארץ יהיה למוצאי מים. אם מסתכלים טוב על, 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 על תהליך של עץ כזה, אז זה עבודה של צדיק. חז"ל אמרו על, בפרשה של המרגלים שקראנו בתורה לא מזמן, שמשה אמר להם להסתכל היש בעץ עם עין, אז הוא אמר, תבדקו אם יש איזה צדיק שמגן על עץ. כן? הצדיק זה בדיוק אותו דבר, הוא מגיע לעולם, נשמתו מגיעה לעולם הזה, פוגש מדבר שממה, מבחינה רוחנית. ואיכשהו הקדוש ברוך הוא עוזר לו שהוא יעבור את הקושי של ההתחלה, את הקושי של ההסתגלות, הרי להסתגל לתוך התנאים של העולם שלנו, זה כן, שהוא נשמה, זה נורא ואיום, זה כמו לשים גרעין באדמה, שהתחיל לגדול. וכאב הוא מתחיל לקיים מצוות, הוא מתחיל לגדול ולהתפתח, ואחר כך יש לו בנים ויש לו תלמידים, ויש תלמידי תלמידים, זה יכול להיות שעד שהוא רואה משהו, אז הוא כבר לא בחיים הזה. והוא לא, יכול להיות שאף אחד לא יזכור איך כתוב שם. ואיש לא זכר את המסכן, בקוהלת. אז מה הראשון שלא פסוק שם? הוא בא ילד מסכן וחכם, הוא מילט את העיר בחוכמתו, וחוכמת המסכן בזויה, כתוב, איש לא זכר את המסכן. יש עיר קטנה ואנשים בה מעט, הוא בא אליה מלך גדול, הוא בנה אליה מצודים וחרמים, הוא מצא באיש מסכן וחכם, הוא מילט האיש ההוא את העיר בחוכמתו, ואחר כך כתוב שאף אחד לא זכר, ואף אחד לא יודע מי עשה את המסכה הזאת. לא, 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 לא שמו שלט בעיר, פלוני ופלוני הצילה את העיר מהמצור ומהמלחמה ומכל. חוכמת המסכן זוויה. הצדיק עובד ככה, בתוכנו הנשמה עובדת ככה, בתוכנו אנחנו, כל אחד מאיתנו כמו דור שלם. אז יש את הנשמה שזה הצדיק, ויש את כל היצרים ואת כל הדברים מסביב, ומגיע יצר הרע, ככה גמרא אומרת, המלך זה כן וכסיל, המלך גדול שמגיע לכבוש את העיר והיצר הרע, ועם הנשמה אנחנו עומדים נגד זה, והנשמה לא דורשת לעצמה שום דבר. כל מה שהיא רוצה, היא רוצה לעשות תחת רוח לשם יברך, היא רוצה לעשות טוב, היא רוצה שיהיה טוב בעולם, שיהיה טוב בעולם העליון. זה בדיוק תהליך כמו שעץ. עכשיו את העץ הזה צריך להשקות. מה המשמעות שצריך להשקות את העץ הזה? מים בקבלה זה חסד, צריך להמשיך את מידת החסד. לפעמים שהשמש מזריח יותר מדי, שיש יותר מדי גילוי אלוקות, שאין הסתר, אין, אז מרוב התלהבות, מרוב שהשמש מזריח, אז הצדיק יכול, נשמתו יכולה לצאת ממנו ולעלות בקלות הנפש, ואז לא יהיה צדיק פה בעולם הזה שיוכל להמשיך את הקדושה למטה. אז לכן השמש מתוננת כשהיא מזריחה עליו, היא מייבשת אותו. והחכם, מה העניין שלו? החכם אומר, אתם תשקו אילנות. יש עוד נקודה של השקות אילנות, היות שדיברנו שכל נשמה זה כמו עץ, אז השקות אילנות זה לראות לקרב יהודים לקדוש ברוך הוא. יש עוד בחינה של השקות אילנות זה להתעסק עם ילדים קטנים. כל אחד הוא עץ, הוא אילן הרב רבע, אנחנו לא יודעים, יש איזה סיפור, סיפור ידוע, לא יודע מי כתב אותו. ושם אחד מדוברי הסיפור אומר, אנחנו החלטנו בעיר שלנו שנתייחס לכל ילד כך כאילו שאנחנו יודעים שממנו יגדל מלך המשיח, שהוא המשיח. הרי גם משיח יהיה פעם ילד קטן, אחר כך הוא יהיה גדול, נכון? אז איך אני יודע שהילד הזה שעכשיו בחינוך שלי מתחת לזה אולי הוא המשיח? איך אני יודע שלא? אז אני מתייחס אליו כאילו שהוא המשיח, זאת אומרת אני מוכן להשקיע בו, אני מוכן לסבול ממנו. כן, זה זאת אומרת, הוא מתייחס לכל ילד כאילו שהוא העילן הזה שהעלה מדובר כאן בסיפור, שאם ישקו אותו אז כל השדים וכל האלה לא ישאר להם שום דבר, כולם יראים בעצם. העניין של המשכת החסד, המשכת החסד בפשטות זה המשכת החסד מלמעלה, זה לגלות את האהבה של השם יתברך בעולם. אבל אנחנו יודעים שהתעוררות הדלילה בא בהתעוררות הדלתתא, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את ההתעוררות שלנו, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו, מידה כנגד מידה. אם אצלנו יש עניין של המשכת האהבה והחסד מאחד לשני, בצורה כזאת שיודעים שכל יהודי הוא צדיק, האמת היא שבחסידות כתוב כך, שכל ההפלאות שאומרים על הצדיק הכי עליון והכי קדוש, בעצם כל ההפלאות וכל המעלות האלה, הם נמצאים ממש אצל כל אחד ואחד, רק הוא עוד לא גילה אותם. אבל כבר נמצאים שם, אם ישקו אותם זה יגלה אותם. אפשר גם להזריח עליו את השמש, זה פנים איתו, אפשר לבוא לבן אדם שהוא עדיין לא עושה השלמות, ושם לכוון מולו פרוג'קטור ולהראות לו ככה את כל החסרונות שלו ולייבש אותו, אבל זה לא עושה את העבודה. צריך לאהוב אותו ולחזק אותו ולעודד אותו, זה מושג של השקות אילנות. עכשיו, כמובן שכל הכוחות של הטומאה נלחמים בדיוק נגד הדבר הזה. לא נותנים, עושים הרמה של אפר מסביב לעץ, עושים כלולית, שהמים לא יגיעו, כאן זה מתואר בארץ רוויית מים. שאיפה שזזים, המים מגיעים איכשהו, וצריך למנוע שהם לא יגיעו. בגשמיות זה לא בכל מקום כך, אבל ברוחניות זה ודאי כך. חסד השם כתוב מעולם ועד עולם. רק איפה לא מתפשט השם, החסד של השם, שלא נותנים לו. אז מה עושים? עושים כלולית של אפר. אפר בחסידות זה עצבות, עצלות. יסוד האפר כתוב ב... לא זוכר, אני שמעתי את זה בפעם, זה כתוב באיזה ספר. לא, לא זה. מה שאני רוצה להגיד. שכתוב שהעצבות היא הסקופה הנדרסת לכל מיני רע. זאת אומרת, כמו שיש... הסקופה הנדרסת זה כמו המפתן של הדלת שכולם דורכים עליו, הופכים את הדלת לרווחה וכולם דורכים על המפתן ונכנסים. בהיכל של הרשעות, של הרע, מונחת הסקופה על הדלת. מי שלא עובר דרך הסקופה הזאת לא יכול להיכנס להיכל, והסקופת הדלת הזאת היא עצבות. זאת אומרת, זה הכלולית של האפר, עצלות, עצבות. אז עושים אפר מסביב לאילן, אז המה החסד לא יכול להגיע אליו? כמה, איזה דיבורי חסד שדברו עם בן אדם, אפילו שלא יודע מה, אבל אם יש לו בראש שהוא לא שווה כלום, הוא אומר, כן, כן, בטח, הוא סתם, הוא איש טוב כזה. הוא רוצה שאני ארגיש טוב, אז הוא אומר לי דברים טובים. הוא אומר לי כמה אני חכם וכמה אני שווה. הוא אומר לי שהשם אוהב אותי, בסדר. הוא רוצה לעשות איתי חסד הזה, הוא לא חושב את זה. זה לא יכול להיות מה, אותי השם אוהב. זה לא יכול להיות. זה נקרא, זה ביצר הרע, שמעתי פעם אחד שמעתי מקלטת, לא שמעתי זה ממנו, אבל יש פה ישיבת המקובלים שנקראת שער השמיים, במקום רשי. אחד מראשי ישיבה שם, הוא אמר שמחשבה כזאת מהסוג הזה של עצבות ושל דיכאון ושל ייאוש, אם זה פתולוגי, זה פתולוגי, זה אין לזה בחירה, לא מדובר על זה, אבל אם בן אדם אימץ לעצמו השקפה כזאת, אז הוא אומר, זה מחשבה של כפירה. זה קצירה, זה פשוט לא נכון. אהבתי אתכם אמר השם, ואנחנו אומרים, אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת, זה לא הולך ביחד פשוט. פה אתה מאמין שכל דברי נביאים אמת, ופה אתה אומר, והנביא אומר, אהבתי אתכם אמר השם, ואתה צועק שאותך הוא לא אוהב, איך זה מסתדר? אי אפשר לנקוד על כל החתונות, זה ככה. אבל בכל אופן, כשהמחשבה הזאת מתגנבת, אז שום דבר, וכל העולם כולו משדר את זה לבן אדם. זה המשמעות שעושים כלולית מסביב לעץ, מסביב. זאת אומרת, לאן שהעץ מסתכל, אז הוא לא רואה את פתח שמיים יכולים להיכנס אליו ורואה חומות של אדמה. עכשיו, מתי יש תקווה לעץ? מתי שהרשעים מתחילים בינם לבין עצמם להתכסח. מתחילים לריב אחד עם השני. נוצרים סדקים בהסכמה הכללית של העולם, וזה קורה, זה קורה בדורות האחרונים, זה קורה הרבה. זה בגלל עבודה של צדיקים גדולים, מהארי הקדוש, מהבעל שם טוב, כל כך מסרו את נפשם שיכנס איזשהו אור יהודי בלבבות של בני ישראל, מה שנוצר בין הקליפות, שכל אחד אומר הפוך מהשני. אחד אומר כך, אחד אומר יום, אחד אומר לילה, אחד אומר כך, אחד אומר כך. יש כל מיני קליפות, אבל הצד השווה שבהם, שהם מסוכסכים ביניהם. כשמתחילים להיות מסוכסכים, אז החומה הזאת של האפר נופלת. היא לא יכולה להחזיק מעמד, רואים שם סדקים. אז זה אומר שזה לא נכון, וזה אומר שזה לא נכון. ושזה חכמים, החז"ל אמרו, פירוד לרשעים, הנאה להם והנאה לעולם. כי הנאה להם זה הנאה שלהם, לריב אחד עם השני. אז אני מוציא את כל האגרסיביות שלהם. אבל זה גם הנאה לעולם. בינתיים הם רבים אחד עם השני, הם עוזבים אותנו. זה בדרך הפשט. בפנימיות הכוונה שכשהם רבים אחד עם השני, התודעה שלנו כבר לא מאמינה להם יותר. הם פסים במערומיהם, כמו שנקרא. רואים אותם בכל... הם לא יכולים לעבוד אלינו, הם לא יכולים להציג הצגה כאילו שהכל... הם שיח חוכמה אנושית ואנחנו לא יודעים שום דבר. וברגע שזה קורה, אז נפלה הארץ, כאילו החומה נופלת, כמו חומת יריחו שנופלת. החומה נופלת ואז מגיעים המים והשפע נכנס בלב של היהודי, הוא באמת מרגיש השם אוהב אותו, ואז כל הקליפות ברוכות. אפשר לתת לזה קצת משל, כולנו מכירים את זה. למעשה כשיהודי חושב שהשם לא אוהב אותו, זה לא סתם כמו שמישהו יושב בבית וחושב אף אחד לא אוהב אותי. זה הרבה יותר גרוע. תראו לעצמכם, זה ממש כמו אהבה נכזבת. שיש מישהו או מישהי שנפשי יוצא ומשדרים לריחוק. זה נורא קשה. הרי הנשמה שלנו אוהבת את השם עד כלות הנפש. ובאים כל הקליפות ומספרים לנו סיפור שהשם לא אוהב אותנו. זו חוויה הכי קשה, אנחנו לא כל כך מודעים לזה. אבל זה משהו נוראי, ושזה כל העצבות, כל הטמטום. אני לא חושב שהוא עצוב בגלל שיש לו עובר דרכתא, בגלל שכואב לו הראש. זה השורש של העצבות, המחשבה הזאת. זה רבי נחמן אמר שהעצבות היא סתרה אחרה והקדוש ברוך הוא שונא אותה. יש איזה שקר. זה המדברים, המדברים אוהבים לדבר לשון הרע, ויחפרו דברים אשר לא כן אל השם אלוהיהם. הרמב"ם מביא את זה, שהסוף של מדברי לשון הרע, שמתחילים לדבר לשון הרע על השם, והוא לא כותב מהי הלשון הרע. תראה זה בסוף ללכות מצורה צורה, בעל לשון הרע. אז יש שם כמה שורות ברמב"ם שהוא מתאר את את ההשתלשלות של הבעל לשון הרע, לכן השם נתן לו את העונש הזה. אז הוא כותב, בסוף מתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא. מה איזה רע אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא? אז הפשטות הוא שמתחיל לדבר ולהגיד שהשם לא אוהב אותם. זה הרע. ככה הוא מתחיל לדבר. זה נורא רעיון. אז בוא ניקח למשל מה קורה עם בן אדם בגשמיות, בן אדם שנמצא בכזה מצב. נמצא במצב, הוא נורא אוהב מישהו, ומישהו דוחה אותו לגמרי. אז המצב שלו מאוד גרוע, הוא יכול לפתח מחלות, מחלות פיזיות אפילו, הוא בלחץ, כל כולו מקובל, אפילו לנשום הוא לא יכול לנשום כמו שצריך. עכשיו, ברגע שהתברר לו שזה טעות, זה טעות, פשוט אפילו מישהו אחר אמר לו את זה, לא זה שהוא אוהב, הוא מתבלבל. הוא לא ראה, היה חושך, הוא לא שמע, לא יודע. פעמים שהתברר שזה טעות, ולהפך אוהבים אותו ורוצים אותו וחפצים ביתרו וכל זה. אחרי 5 דקות, אי אפשר להכיר את הבן אדם, הוא אפילו לא יודע בעצמו, לפני שהוא קולט שהוא שמח, אז הכאבים עוברים לו והלחץ עובר לו, ופתאום הוא נושם כמו שצריך, ואפילו הגיבנת שלו מתיישרת. הוא הופך להיות בן אדם אחר. זה רואים בגשמיות, מיניאטורה, בתוך העולם הקטן שלנו, שזה כל כך... שבעצם אם היה עובר קצת זמן, זה היה שוכח והיה מתיישר לבד גם, אם לא יגידו לו שזה טוב. זה סך הכל, כל העניינים שלנו זה עניינים חולקים. אבל את זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי שנראה משל למה שקורה באמת. מה שקורה באמת זה דבר נצחי, זה באמת אמיתי. ואם אני מסתובב עם הרגשה שהשם לא אוהב אותי, אז אני מסכן אמיתי. והכל מקובץ אצלי בפנים, בנשמה. אין סיכוי. באים בן אדם ואומרים לו שיתעורר בעבודה פנימית, יש מצווה של ואהבת את השם אלוקיך, יש מצווה של יראה, יש מצווה של שמחה של מצווה, יש עניין של לימוד תורה, ללמוד בשקידה, בעומק. הוא לא מבין מה רוצים ממנו, הוא לא יודע בעצמו, אבל הוא רואה שכל זה לא מדבר אליו, הוא לא יודע למה, אבל האמת היא שבפנים הוא מקובץ. הוא בעצמו בתוך מדבר, הוא כמו עץ שצמא למים. עץ שצמא למים, פתאום כל העלים שלו יורדים ללמטה, וכזה עייף כזה, עוד מעט נשמתו יוצאת ממנו. ברגע שנותנים לו את המים, אחרי כמה שעות, פתאום העלים עומדים זקופים, פתאום כל הצבע שלו משתנה, הוא מקבל צבע אחר לגמרי. אז כימי העץ, ימי עמי, כך כתוב בתנ"ך. כל העניין הזה, ככל המשל הזה, יש ממש גם אצל כל יהודי וגם אצל כל היהודים ביחד. עיקר הנקודה, מה שהחכם מצווה לבניו אחריו, עיקר העניין שלכם להשקות אילנות ופשוט לשדר, צריך לדעת איך לעשות את זה, יש אנשים שאם אומרים להם את זה ככה, זה רק מורר גיחוך, אני אפשר בן אדם ברחוב להגיד להשם אוהב אותך. אבל לשדר את העניין הזה, איך שלא יהיה, בכתב, בדפוס, בשירה, בזמרה, בדיבור, לא משנה מה, אבל זה התפקיד שלנו היום. זהו, נשאיר את זה פה.
זה עדיין שאני אעזור.